ערכין דף חף, מתחילים בעזרת השם, דף יוטט עמוד ב', 9 שורות מלמטה, באי רבה. מה הערך של בן אדם? כמה בן אדם שווה? זו שאלה קשה ביותר. יש בן אדם שבשביל בסך הכל להפריד את האצבעות שלו אחת מהשנייה, אם הוא נולד עם אצבעות דבוקות, מוכן לשלם ניתוח של אין סוף כסף, אם יש לו. אז כמה בן אדם שווה, בן אדם שלם, זה דבר שאי אפשר להעריך אותו, זה דבר שמאוד קשה לדעת אותו. אז כשאדם נודר לדוגמה, דמי עליי לבדק הבית. כמה שאני שווה, אני אתן לבדק הבית, זה הנדר שהוא נדר. אז כמה הוא שווה? כמה הוא צריך לשלם לבדק הבית? יושבים 10 אנשים, מתוכם כהן, ושמים כמה הוא שווה. וזה קשה לבדוק את זה. בדרך כלל הבדיקה, מה שחז"ל הקדושים מלמדים אותנו שהיו בודקים, כמה אדם מוכן לשלם בשביל לקנות עבד במצב כמו הבן אדם שאנחנו עכשיו שמים אותו. מה הוא מסוגל לעשות? מה הכישרונות שלו? כמה כוח יש לו? וזה מה ש... האדם שנדר דמי עליי, כמה שאני שווה, אני רוצה לתת לבדק הבית, זה מה שהוא יצטרך לשלם. יש מקרה נוסף שצריכים לבדוק כמה בן אדם שווה. זה במצב פחות רצוי, מקווים שלא יהיה בכלל. אחד שהזיק חלילה את חברו, הזיק חלילה את חברו, לדוגמה, קטע לו יד. אז צריך לשלם לו. צריך לשלם לו את הנזק ועוד תשלומים. איך אני יודע מה הנזק? על זה גם כן יושבים 3, לא 10, 3, ובודקים כמה באמת היה שווה לפני כן וכמה הוא שווה עכשיו. השאלה היא, אדם שכבר נחבל על ידי מישהו וישבו 3 אנשים ובדקו כמה הוא שווה כדי לדעת כמה החובל ישלם. ואחר כך, האדם חבול, אם אפשר לקרוא לו בשביל להגדיר אותו כך, נדר ערכי עליי, לא ערכי עליי, דמי עליי, השווי שלי עליי. האם אפשר להסתמך על השמאות ששמו אותו בשביל לדעת כמה החובל צריך לשלם על הנזק, כמה היה שווה וכמה הוא שווה עכשיו? האם נדע שמה שהוא שווה עכשיו זה מה שהוא ישלם על פי השמאות ששמו אותו כדי לדעת כמה הנזק, או שצריך פה שמאות חדשה. זאת השאלה של רבה. ביי רבה, עמדו הוא עומד של נזיקין. אדם שנחבל והלכו ועמדו כמה הוא שווה, בשביל לדעת כמה החובל מחויב לשלם לו בתשלום נזק. כמה היה שווה וכמה שווה עכשיו, את ההפרש היו צריכים לשלם. ואמר דמי עליי, ואחר כך הוא נדר שהשווי שלו הוא מקבל על עצמו לתת לבדק הבית. מהו? האם אפשר לסמוך על העומד של נזיקין או לא? צד אחד, מי אמרינן, העמדו הוא חד הזימנה. צד אחד אפשר להגיד, כבר שם הוא, עמדו אותו כבר פעם אחת, אז בוא נסתמך על העומד הזה. או דילמה, מצד שני, שני עומדנה דבי עשרה, זה שונה העומדן שעומדים, אחד שהתנדב להקדש, שזה עומדן על ידי 10 אנשים, מעומדנה דבית לטה, מהעומד שעושים בשביל לדעת כמה החבלה של נזיקין, שאת זה עושים בסך הכל עם 3 אנשים. אם תמצא לומר שני עומדנה דבית 10, מעומדנה דבית לטה. אם תרצה לומר שאי אפשר לסמוך על העומד של הנזיקין, כי זה היה רק על ידי 3, וזה שונה העומד שעושים על ידי 10 אנשים, הוא אולי יותר מדויק. ולכן אי אפשר להסתמך על העומדן הזה. נשאר אותך שאלה אחרת. אמר דמי עליי ועמדו הוא. אדם נדר דמיו עליו, ובאמת עמדו כמה הוא שווה כדי שהוא יצטרך לתת את זה לבדק הבית. וחזר ואמר דמי עליי. אחרי שסיימו לעמוד אותו, הוא אמר פעם נוספת דמי עליי. מהו? הכה ודאי עמדו ב10, כאן ודאי אפשר לסמוך על העומדן שעמדו אותו קודם, כי זה הרי היה על ידי 10 אנשים, אז נגיע לאותה תוצאה גם אם נעמוד אותו שוב, אז לכן זה מיותר ואפשר להסתמך על האומדן הקודם. עוד דילמה, יכול להיות שבח ביני וביני, לך תדע, אולי מאז האומדן הקודם הוא ישביח יותר. זה יכול להיות מציאותי, יכול להיות שזה בן אדם שעד היום היה מזלזל בבריאות שלו והיום הוא יותר מקפיד, אולי הוא למד מקצוע מסוים, אולי הוא עשה פעילות גופנית אם אפשר להגיד ככה, והוא נהיה יותר חזק, אז אולי הוא שבח מאז פעם קודמת שעמדו אותו, אז אולי צריך ללמוד אותו שוב. אם תרצה לומר שאנחנו צריכים לחשוש אולי הוא באמת ישביח יותר מאז האומדן הקודם לאומדן של עכשיו, אמר דמי עליי ולא עמדו הוא, וחזר ואמר דמי עליי מהו. אם בן אדם נדר דמי עליי פעם אחת, ועוד לפני שהספיקו לעמוד אותו, הוא נדר פעם שנייה דמי עליי, ועכשיו עומדים אותו פעם נוספת. האח הוודאי בחד זימדה המדינדלי, האם פה נגיד שוודאי בחד זימנה, פעם אחת אנחנו נעמוד אותו, ולא נצטרך לעשות פעמיים עומדן, או דילמה, או שאפשר להגיד לא, גם פה אנחנו נצטרך לעשות פעמיים עומדן, למה? כיוון דבזה אחר זה נדר, אז לכן תרי זימני המדינדלי, כיוון שהוא נדר פעם אחר פעם, אז צריך לעמוד אותו פעם אחר פעם. ואם תמצא לומר באמת שצריך לעמוד אותו פעם אחר פעם, למה? כיוון דבזה אחר זה נדר, תרי זימני המדינדלי, אז נעמוד אותו פעמיים. פעמיים. אם אמר שני דמי עליי בבת אחת מהו, הוא לא אומר דמי עליי וחוזר ואומר דמי עליי, אלא בפעם אחת הוא אומר שני דמי עליי. האחה ודאי בבת אחת נדר, ולכן בבת אחת המדינן לי, הוא נדר בפעם אחת פעמיים את האומדן שלו, אז בפעם אחת אנחנו נעמוד כמה הוא שווה, ואז הוא ישלם את זה פעמיים. או דילמה, צד שני אפשר לומר, כיוון דקאמר שני, אז הוא מתכוון להגיד שהוא מקבל על עצמו דמי עליי, ועוד פעם דמי עליי, כזה אחר זה דמי, כאילו שהוא נדר פעמיים. אם תמצא לומר כיוון דאמר שני, אז לכן אנחנו מתייחסים לזה כזה אחר זה דמי, כאילו נדר פעם אחר פעם ולא בבת אחת. עמדו מאליו מהו? אם סתם, לקחו אדם ועמדו כמה הוא שווה, בלי נדר שהוא נדר. דרך אגב, יש כאלה שגם לא גורסים כאן, אם תמצא לומר כיוון דאמר שני, כזה אחר זה דמי, כי זה סוג של שאלה שהיא לא חייבת להיות קשורה לשאלות הקודמות. שאלה, אדם ש... 10 אנשים, נאמר, ישבו לעמוד, נאמר, ישבו לעמוד מישהו אחר. בדיוק הוא עבר שם, ואז 10 אנשים אמרו, אתה יודע מה, באמת מעניין כמה בן אדם שעכשיו עובר פה, כמה הוא שווה. והתחילו לעמוד אותו, תראה כך וכך, וקראו לו בטח, ושאלו אותו מה אתה יכול לעשות, מה אתה לא יכול לעשות, בדקו כל הדברים, מה השווי שלו, והגיעו למסקנה. והבן אדם הזה אומר, רגע, ומה המקצוע שלכם? אז הם אומרים לו, אנחנו... שמאים, אנחנו עומדים בני אדם, כמה הם שווים? אומר, למה אתם עומדים? אומר, אם אדם מקדיש דמי עליי, צריך לשלם. באמת? יאללה, הוא נודר דמי עליי. האם עכשיו צריך לעמוד אותו פעם נוספת, או שמכיוון שכבר עמדו אותו לפני שהוא נדר, מסתמכים על העומדן הזה? מצד אחד, מי אמרינן, העמיד מאליו, וכאי, הוא כבר עמדו אותו כמה הוא שווה, והוא עומד כמו העומדן שעמדו אותו קודם, אז לא צריך לעמוד אותו שוב. עוד דילמה, צד שני אפשר לומר, בינן כוונה לעומדנה. צריך כוונה מיוחדת לעמוד אותו לצורך ההקדש. אולי יש סייעתא דשמיא מיוחדת כשהם עומדים לצורך הקדש. אומרת הגמרא, לשאלה האחרונה, נראה לי שיש לי תשובה. פשוט מי אחדה? דתנן, משנה אומרת, שאדם אומר דמי עליי, ומת, אז הוא עדיין לא הספיק לתת את מה שהוא נדר. לא ייתנו יורשין. למה? כי מתי אנחנו עומדים, מה זה באמת דמיו, כמה הוא שווה? כשהוא בא לשלם, אז עומדים כמה הוא שווה. אבל כאן, מכיוון שהוא לא חי, אנחנו לא יכולים לעמוד כמה הוא שווה, שאין דמים למתים. ובשעת נתינה, אנחנו לא יכולים לעמוד אותו. ואי סלקא דעתך עמדו מאליו, הוי עומדנה. ואם תרצה, יעלה בדעתך שאם עמדו אדם כמה הוא שווה, בלי שהוא נדר. זה בכל זאת, אתה אומר שזה נקרא עומד, ואם אחרי זה הוא ינדור, הוא ישלם את מה שעמדו אותו קודם. אז אדם שמת, אמנם לא עמדנו אותו קודם, אבל יש סכום מסוים בסיסי שבטוח הוא שווה. העמיד וקאי, אז כל מיני אדם שמת, אפשר לומר שהוא כבר עמדו אותו והוא עומד אחרי עומדן. למה? מי כגברא דלא שווה 4 זוזי? וכי יש כזה מושג אדם שלא שווה לפחות 4 זוז? אז אם כן, לפחות את זה שהיורשים ישלמו. אלא מה רואים מפה? שאנחנו צריכים, כשעומדים אדם, כוונה לשם הקדש, כדי לדעת כמה הוא יצטרך לתת להקדש. אבל מכיוון שאותו אדם מת, אי אפשר לעמוד אותו, לכן לא צריך לשלם. אומרת הגמרא, לא, זה לא ראייה. כי עמדו מאליו נחית לעומדנה. כשנאמר ישבו אותם 10 שמהמקצוע שלהם או מתוקף תפקידם הם עומדים בני אדם לצורך הקדש, והם עמדו את הבן אדם הזה סתם בלי שהוא ינדור, הם בכל אופן התכוונו לעמוד. הם לא סתם אומרים, תשמע, כל בן אדם שווה כך וכך. לא, הם פשוט ישבו והתחילו לחשב את כל החישובים שמחשבים בדרך כלל בשביל לדעת מה השווי של האדם. אולי זה גם נקרא כוונה לעמוד, ואולי זה יספיק לצורך הקדש. אבל לעומת זאת, כשאדם אומר דמי עליי והוא מת, לא נחית לעומדנה. כשאומרים שכל בן אדם שווה 4 זוז, אבל אף אחד לא ירד לשבת בצורה היסודית ולבדוק את העומד של אותו אדם, אז עדיין יכול להיות שהיורשים יהיו פטורים מלשלם. אז אם כן, אין מכאן הוכחה לשאלה ששאלנו. אז במסקנה אין תשובה לאף אחת מהשאלות. אנחנו עוברים בעזרת השם למשנה הבאה. אומרת המשנה, חומר ברכין מבנדרים, כיצד? יש חומרה, באדם שנודר נדרי ירכין, יותר מאשר אם היה נודר נדרי נדרים. הכוונה נדרי דמים, אולי אפשר לקרוא לזה ככה. כדאי לחדד בקצרה שוב את ההבדל. ערכין, זה אדם אומר, ערכי עליי או ערך אדם פלוני עליי, שאז הוא לא נותן כמה שבן אדם באמת שווה, אלא הוא נותן את הערך הקצוב בתורה לפי גיל, או לפי אם הוא זכר או נקבה. ויש כשאדם נודר, קוראים לזה נודר, אבל זה נדרי דמים או שווי. כמה אדם אומר, דמי אדם פלוני עליי, זה הלשון של הנדר שהוא נדר. או שהוא אומר, דמי עליי, זה הלשון של הנדר שהוא נדר. אז פה לא בודקים את הערך הקצוב בתורה, פה בודקים כמה באמת הוא שווה. עכשיו, זה שני נדרים שהמטרה היא אותה מטרה, זה לתת את הכסף לבדק הבית. אבל יש חומרה בנדרי ערכין יותר מאשר בנדרים של שווי. כיצד? האומר ערכי עליי, כמה שקצוב בתורה הערך שלו, ומת, ייתנו היורשים. למה? כי באותו רגע שהוא נדר ערכי עליי, כבר הסכום שהוא צריך לתת קצוב, ובאותו רגע הוא כבר התחייב את הסכום הזה, וזה חל, זאת אומרת, הנכסים שלו השתעבדו לחוב הזה. אבל כשאדם נודר דמי עליי לפי השווי ומת, אז לא ייתנו היורשים, כי עדיין לא היה פה סכום כמה הוא צריך לשלם. אז הנכסים שלו עדיין לא השתעבדו לחוב הזה, ורק כשהוא מת, אז בכלל שמים כמה שווה. אבל עכשיו כשהוא מת כבר, אז הנכסים שלו לא משועבדים כבר לחוב, כי הנכסים משתעבדים רק בחייו. שאין דמים למתים, אין ערך למת, אז עכשיו כבר, עכשיו כשהוא מת, אי אפשר להעריך אותו. אם אדם אומר ערך ידי, זאת אומרת, אדם נודר ערך ידי עליי, ערכין. זאת אומרת, בערכין אדם נודר על אדם שלם. ערך אדם פלוני, מה זה יד? איפה כתוב בכל הפרשה של ערכין כמה הערך של יד, כמה זה הסכום הקצוב של יד? אין סכום קצוב ליד. אז האם הנדר של אוכל או לא אוכל? אותו דבר אם הוא אומר, וערך רגלי עליי. אז לא אמר כלום, פתום. אבל אם הוא אומר ערך ראשי עליי, או שהוא אומר וערך כבדי עליי, על הערך של הכבד שלו עליו, אז אמנם אין סכום קצוב בתורה כמה זה הראש וכמה זה הכבד. בכל זאת נותן ערך כולו. למה? מכיוון שזה איברים שהנשמה תלויה בהם. אדם בלי ראש לא יכול לחיות. אדם בלי כבד בכלל גם לא יכול לחיות. לכן זה נחשב כאילו נדר את הבן אדם כולו. זה הכלל, דבר שנשמה תלויה בו, כי אם אדם נדר איבר שבלי האיבר הזה אדם לא יכול לחיות, זה דבר שנשמה תלויה בו, נותן ערך כולו, אז הוא משלם את כל הערך של האדם. הגמרא תבאר מה זה בא לרבות מעבר לדוגמאות שהבאנו. אדם נודר חצי ערכי עליי, חצי ערכי עליי. זאת אומרת, יש לי ערך, והוא נודע את החצי של הערך הזה. בסדר? נותן חצי ערכו, זה נתפס. אבל כשאדם אומר ערך חצייה עליי, אז הוא אומר, אני עכשיו, שהוא מעריך רק חצי ממנו. עכשיו, מה זה חצי ממנו? זה חצי מהלב, חצי מהמוח, חצי מכל האיברים שלו. ערך של חצי מכל האיברים שלו. זה לא שהוא אומר, יש לי ערך ואת החצי מזה אני רוצה לשלם. לא, הוא רוצה להעריך מלכתחיל החצי גוף שלו. נו, אז זה כבר, אם כן חצי גוף שלו, זה דבר שהנשמה תלויה בו, כי אם חותכים בן אדם לחצי, הוא לא יכול לחיות. אז לכן במקרה הזה, נותן ערך כולו. זה לגבי ערכין. מה לגבי נדר של דמים, של שווי? אדם שנודר חצי דמי עליי, נותן חצי דמיו. באמת, חצי מהשווי שלו, משלם. אבל אם הוא אומר דמי חצי עליי, נותן דמי כולו. כל השווי שלו. וגם כאן, הסיבה היא אותה סיבה. מכיוון שכשאדם יש לו שווי, והוא נודר לתת חצי מהשווי הזה. בסדר, חצי מהשווי הזה, נאמר, הוא שווה מיליון דולר, בוא נעבר בלשון של הגמרא, מיליון דינרים, לשון של הגמרא לא בטוח שיש שם מושג מיליון, אבל ריבי רבבות דינרים, והוא נותן חצי מזה, בסדר. זה יכול להיות נדר. אבל כשבן אדם בא ונודר, דמי חצי, זאת אומרת מה, יחצו את הבן אדם לשניים, זאת אומרת יעמדו רק חצי ממנו, עוד פעם, חצי ממנו, הוא לא יכול, אם יחתכו חצי ממנו הוא לא יכול לחיות. אז זה דבר שנשמה תלויה בו. אז גם בשווי, אדם שנודר שווי של איבר שנשמה תלויה בו, הוא חייב דמי כולו, כי לומדים את זה בהיקש, שתורה מקישה בין נדר של שווי לבין ערכין, כמו שבערכין, אדם שמעריך דבר שנשמה תלויה בו, הוא חייב את כולו. ככה גם בדמים, אדם שנודר שווי של דבר שנשמה תלויה בו, הוא חייב את כולו. אז כאן גם הוא יהיה חייב לשלם דמי כולו. ופה גם כן המשנה אומרת, זה הכלל, דבר שנשמה תלויה בו נותן דמי כולו, והגמרא תבאר מה זה בא לרבות מעבר לדוגמאות הרגילות שהמשנה נקטה. האומר ערכו של פלוני עליי, ומת הנודר והנידר. שני מתו. יתנו היורשים. ישלמו את ערכו של פלוני מהנכסים של זה שנדר. אבל אם אדם נדר דמיו של פלוני עליי, ומת הנודר, אז גם כן, לא, גם פה, יתנו היורשים. אבל אם מת הנידר, לא יתנו היורשים. שאין דמים למתים. זאת אומרת, יש הבדל בין כשאדם אומר, ערך הדם פלוני עליי, ושניהם מתו, לבין אדם שאומר, דמי פלוני עליי. למה? כי ערכין, כמו שכבר אמרנו קודם, כשאדם נודר, אז מכיוון שזה סכום קצוב, אז באותו רגע של הנדר, כבר הנכסים של הנודר משתאבדים לחוב הזה. לעומת זאת, בדמים, בשווי, עד שהבן אדם לא בא לשלם, עדיין לא מעריכים ולא עומדים כמה שווה הנידר, כדי לדעת כמה הנודר צריך לתת. אז אם הנודר מת, בסדר, אבל הנידר חי, אז אפשר להעריך אותו, ואז היורשים ישלמו. אבל אם הנידר בעצמו מת, הרי בשעת התשלום בודקים כמה הנידר שווה. אז אנחנו לא יכולים לבדוק, כי אין דמים למתים. מביאה הגמרא ברייתא שמרחיבה במה שלמדנו במשנה. תנו רבנן, חומר בנדרים מבערכין. כאן אנחנו מדברים על המקרה ההפוך מהמשנה. המשנה דיברה על חומר בערכין מבנדרים. פה הברייתא קודם כל פותחת בחומר בנדרים מבערכין. מה, איזה דברים יש יותר חומרה בנדרים? שהנדרים חלין על בהמה. אתה יכול לנדור שווי של הבהמה עליי. זה הנדר שהוא ינדר, הוא יחייב לשלם את השווי. זה חל גם על חיה ועל עוף. אז אם האדם היה אומר ערך תרנגול זה עליי, עוף, לא חייב לשלם. אבל אם הוא היה אומר דמי תרנגול זה עליי, הוא כן חייב לשלם את השווי של התרנגול. דבר נוסף שיש חומרה בנדרים יותר מבערכין, ואין נידונין בהישג יד. כשאדם אומר ערך אדם פלוני עליי, אבל לפני שהוא נדר את הנדר, הוא לא בדק מה המצב הכלכלי שלו. כשמסתכלים אחורה על המצב הכלכלי שלו, רואים שאין לו בכלל את הסכום. אז התורה מאפשרת שיבואו ויעריכו מה הישג יד של הנודר. יש לו מספיק כסף, אז זה טוב. אבל אם חסר, אז כמה שיש לו שישלם עד שקל, לא פחות משקל. זה בערכין. אבל בנדרים, אין דבר כזה. יש, אין, צריך לתת את כל השווי. כרגע אין, אז תתן בהמשך. אז זה חומרה בנדרים. מה שאין כן, בערכין, שבשני הדברים האלה, ערכין יותר קל. מה חומר בערכין מבנדרים? כיצד? אמר ערכי עליי ומת. יתנו יורשים. למה? כי ברגע שהוא נדר ערכי עליי, יש סכום קצוב כמה ערכו, זה כבר היורשים יכולים לתת אותו, כי זה כבר התחייב בזמן הנדר. אבל כשהוא אומר דמי עליי ומת, לא ייתנו יורשים. כי מתי צריך להעריך כמה הוא שווה? מתי שהוא בא לתת? אבל עכשיו הוא הרי מת, שאין דמים למתים. לכן היורשים פטורים. אמר ערכי עליי ומת. אז עמדנו בברייתא, שיתנו יורשים. אמר ערכי עליי ומת, יתנו יורשים. הכלל הוא לגבי מה לוקחים מהירושה, איזה חובות של המת לוקחים מהירושה ואיזה חובות לא לוקחים מהירושה. חובות שהנכסים השתעבדו לחוב, לוקחים מהירושה. חובות שהנכסים לא השתעבדו לחוב, לא לוקחים מהירושה. עכשיו, בדרך כלל, הדרך להבדיל בין דברים שהנכסים השתעבדו לדברים שהנכסים לא השתעבדו, זה בחוב. אדם שלווה כסף, לווה 10,000 זהובים. אם הוא הלך ורשם שטר עם עדים למלווה, הנכסים של הלווה משתעבדים למלווה. אבל אם הוא לא רשם שטר טוב, אז הנכסים שלו לא משתעבדים למלווה. מה ההבדל? אם הוא מת, הלווה. אם הלווה מת, אז אם זה היה מלווה בשטר, אז המלווה הולך ליורשים, גובה מהם את הקרקע, גובה מהם את הנכסים. אבל אם לא היה שטר, הוא לא גובה מהם את הנכסים. ערכין, אדם נדר. אתה אומר שהיורשים יצטרכו לשלם את הנדר שהוא נדר. מה, יש פה איזה שטר? למה שיצטרכו לשלם את זה? שמע מן המלווה בעל פה גובה מן היורשים? מה, נלמד מפה שבכל מלווה שאדם לווה בעל פה, אז ייקחו מהיורשים שלו את הכסף? אומרת הגמרא, לא, זה לא דומה. שני אחא, פה לגבי ערכין זה שונה מסתם חוב שאין עליו שטר. דמלווה הכתובה בתורה היא. זה, התורה אומרת שאם אדם נודר ערך אדם פלוני או ערכי עליי, יש סכום קצוב שהוא צריך לשלם. אז זה כמו שזה כתוב בשטר. שואלת הגמרא, באמת? מלווה הכתובה בתורה זה כמו שזה כתוב בשטר? שמע מן המלווה הכתובה בתורה ככתובה בשטר דמיה? זה הרי לא דעה, זה לא דבר שמוסכם על כולם. אתה רוצה להוכיח מפה שזה באמת כן ככה? עונה הגמרא, לו, זה לא ראיה מפה, אחא במאי עסקינן כשעמד בדין. ברגע שבן אדם נדר ערכי עליי לדוגמה, בדק הבית, באו הגזברים, דפקו אצלו בדלת. אתה נדרת ערכי עליי? כן, מסכים. טוב, נו, תשלם. אני צריך לשלם, כמה אני צריך לשלם, מי אמר שבכלל אני צריך לשלם. אתה יודע מה, אתה רוצה לדבר פה עכשיו ויכוחים על כסף? בוא לבית הדין. הלכו לבית הדין, בית הדין פסקו בטח, אמרת ערכי עליי, בן כמה אתה? אני בן 72. מעל גיל 60? אוקיי, טוב, אז אתה צריך לשלם 15 סלעים. בסדר גמור. פסק דין, אתה צריך לשלם 15 סלעים. מעל גיל 60, זכר, זה הסכום. עכשיו, נכון שאין פה שטר, אבל פסק דין זה כמו שטר, ולכן הנכסים שלו משתעבדים. שואלת הגמרא, דקבתא גבי דמי עליי. זאת אומרת, כל המשנה צריכה להיות מדובר, כל הברייתא או כל המשנה צריכה מדובר באותו מקרה, כי אחרת מה אתה מביא לי הבדל בין ערכין לדמים, אם כל אחד מדבר במקרה אחר? פה זה כן בבית דין, פה זה לא בבית דין, אז זה לא דומה. אתה צריך לדבר על אותו משקל. אז זאת אומרת שגם בנדר של דמי עליי, שאמרנו שהיורשים לא צריכים לשלם, מדובר פה גם כן כשהלך לבית דין, ובית דין חייבו אותו לשלם. מה? גבי דמי עליי, שעמד בדין, עמי לא ייתנו יורשים. אם מדובר פה שהגזבר של ההקדש לקח את הנודר לבית הדין, ובית הדין פסקו שהוא צריך לשלם, אז גם בדמי עליי החוב השתעבד, זאת אומרת, הנכסים השתעבדו לחוב, אז למה הוא לא ישלם? עונה הגמרא, יש הבדל. דמי עליי מחוסר ומדנה. כדם נודר דמי עליי, כמה השווי שלי? כשאני אומר ערכי עליי, אז אתה בודק בין כמה בן אדם, ואתה יודע כמה הערך שהתורה קוצבת לו. לכן, כשבדים פוסקים, אנחנו יודעים בדיוק סכום מדויק כמה צריך לשלם. כשאדם אומר דמי עליי, טוב מאוד שאתה הולך לבית הדין, וטוב מאוד שבית הדין מחייבים, אבל הם לא יודעים כמה הם חייבו, אז הנכסים עדיין לא משתעבדים. לעומת זאת, אם אדם נדר ערכי עליי, ברגע שיש פסק דין, לא מחוסר ולא כלום, לכן הנכסים משתעבדים. למדנו במשנה שאם אדם נדר ערך ידי עליי, או ורגלי עליי, אין לזה שום משמעות, לא אמר כלום. כי ערכין אתה יכול לנדור על אדם, לא על יד. וכולי. אמר רב גידל, אמר רב, אפילו שבאמת אי אפשר להאריך יד, אי אפשר להאריך רגל, אבל ונותן דמיה. צריך לשלם כמה ששווה היד וכמה ששווה הרגל. שואלת הגמרא, והלא אמר כלום קטני. משנה אומרת שזה לא אמר כלום, זאת אומרת שהוא פטור לגמרי. עונה הגמרא, לא אמר כלום לדעת רבנן. משנה שלנו הולכת לפי רבנן שסוברים, שאדם מוציא דבריו לבטלה. מה זאת אומרת? שיכול להיות שאדם אומר נדר מסוים, סתם. הוא אומר משהו שאין לו משמעות. הוא נודר שהוא ייתן כלום לבית המקדש. יכול להיות. אז הוא באמת לא צריך לתת כלום. אבל מה שכתוב, מה שאמרנו שרב פוסק ונותן דמיה, זה לפי דעת רבנן, לפי דעת רבי מאיר. רבי מאיר סובר, אין אדם מוציא דבריו לבטלה. בן אדם שאומר משהו, הוא נדר, הוא מתכוון לתת משהו. הוא לא סתם נדר. אז הוא אומר ערכי עליי. לא, ערכי עליי זה ודאי נתפס. הוא אומר ערך ידי עליי. אין כזה מושג ערך ידי. או שאתה מקדיש ערך של אדם שלם, או שאתה לא מקדיש כלום. טוב, בסדר, אז לא ערכי דווקא. התכוונתי להגיד, אני רוצה לתת את השווי של היד. כי אדם לא רוצה סתם דבריו לבטלה. כשהוא נדר, הוא מתכוון באמת לתת. ולכן ניתן דמי ידו. אמנם ערך אין, אבל דמי ידו הוא ייתן. שואלת הגמרא, הבנתי. זאת אומרת שרב סובר, כשלפי דעת רבי מאיר, אין אדם מוציא דבריו לבטלה, ולכן גם כשהוא נדר לשון ערכין בדבר שלא שייך בערכין, אז לפחות ייתן את השווי. רגע, המרח עד הזימנה. כבר שמענו פעם רב גידל בשם רב, אותו דבר בדיוק. אמר רב גידל, אמר רב, האומר ערך כלי זה עליי. יש ערכין לכלי? בסוף פרשת בחוקותיי, מילה אחת אין על זה. אין ערך לכלי. יש שווי, דמי כלי. אבל אדם נדר, ערך כלי זה עליי. בכל זאת אומר רב גידל בשם רב, נותן דמיו. לפי מי זה הולך? לפי רבי מאיר, אין אדם מוציא דבריו לבטלה לנו. למה צריך להגיד את אותו דבר פעמיים, גם על יד או רגל וגם על כלי? עונה הגמרא, כן צריך לכתוב את זה פעמיים. מהו דתימה? אם לא שזה היה כתוב בשתי הפעמים, אולי היינו אומרים, הטעם לגבי ערך של כלי, הוא דאדם יודע שאין ערך לכלי. הוא זוכר קריאת התורה בכל שבת, בכל שפרשת בחוקותיי, הקורא בתורה קורא, אם מבין חודש, בין 5 שנים, בין 20 שנה, בין 60 שנה, הוא לא רואה כלי. כולם יודעים שאין ערך לכלי. אין כזה מושג נדרי ערכין בכלי. וגמר ואמר לשם דמים, אז ודאי שהוא לא מציא דבריו לבטלה, הוא התכוון להגיד, לתת את השווי. אבל, ביד, ברגל, מתעקתה אי, היה לו טעות. דסבר, הוא טעה והוא חשב, יכול להיות שכמה ימים קודם חבר שלו נדר ערך לבבי לבית המקדש, או ערך לב פלוני, אתה יודע, הוא יש לו לב מה זה טוב, משהו מיוחד. הלב שלו, אני רוצה להעריך אותו, זה צריך להיות בבית המקדש הערך של הלב שלו. הוא נתן ערך לב פלוני עליי, ואז הוא הלך שם לבית הדין בשביל לראות כמה במרכאות הנזקים, אז הם אמרו לו, תשמע, אתה צריך לשלם דמי כולו, כי זה הרי איבר שנשמה תלויה בו, צריך לתת דמי כולו. אז הוא חשב, טוב, הוא אמר שיש לב זהב נתן. אני אומר, הוא יש לו יד זהב, בוא ניתן את דמי ידו. הרי היה בטוח שיש לו פה מושג של, לא דמי ידו, ערך ידו, כן? היה בטוח שיש פה נדרי ערכין גם ביד, היה לו טעות. הייתי אומר, כשהוא סובר, כי איך ידעי כערך ראשי וערך כבדי, ואז נותן ערך כולו, כשזה ראש או כבד, שזה דבר שנשמה תלויה בו, היא קנה מערך ידי וערך רגלי, אז גם אפשר לנדור ערך יד וערך רגל. אבל דמי, לא כאמר, לא התכוון לנדור דמי יד או דמי רגל, ככה הייתי חושב. ואם כן, הוא הוציא דבריו לבטלה, היה לו טעות, נגמר, הוא פתום לשלם, ככה הייתי חושב. כמה שמלן, לכן רב גידל תורח בשם, ואומר לנו בשם רב, שמועה נוספת, גם כשאדם אמר ערך ידי או ערך רגלי, הוא יצטרך לתת לפחות שווי של היד או שווי של הרגל, כי אין אדם מוציא דבריו לבטלה. עוד למדנו במשנה, שאדם נודר ערך ראשי עליי וערך כבדי עליי, נותן ערך כולו, כמו שכבר השתמשנו עם ההלכה הזאת למקרה הקודם. מה איתם? מאיפה המקור לזה בפסוק? הפסוק כותב נפשות, לפני כן כתוב בערכך, בערכך נפשות, כמה רחמנה. זאת אומרת, אם זה ערך של דבר של נפשות שהנשמה תלויה בו, אז יש לו דין ערכין. ואז למדנו לגבי ערכין, זה הכלל. אם אדם מעריך דבר שהנשמה תלויה בו, נותן דמי כולו וכו'. זאת אומרת, שאלה, הבאנו שני דוגמאות, שתי דוגמאות, דוגמה אחת של ראש, דוגמה אחת של כבד, איבר חיצוני, איבר פנימי, ואנחנו הבאנו את הרעיון. כל האיבר שהנשמה תלויה בו, נותן דמי כולו, בסדר. אז מה זה הכלל, מה זה בא לרבות? אומרת הגמרא, להטויי מן הארכובה ולמעלה. זה בא לרבות אם אדם נדר רגל מהארכובה ולמעלה, מהברך ולמעלה, שאת זה הוא גם, נדר כזה של ערכין, הוא גם כן יצטרך לתת דמי כולו, ואנחנו פוסקים פה כמו הדעה שאומרת שאי אפשר לחיות אם חותכים לאדם רגל מן הארכובה ולמעלה, לכן זה גם איבר שנשמה תלויה בו, וייתן דמי כולו. ערך, ייתן ערך כולו. עוד למדנו במשנה, אם אדם נדר חצי ערכי עליי, חצי ערכי עליי, זאת אומרת יש לי ערך, כמה זה נאמר 60, נאמר זה 50 סלעים, 50 סלעים, אז חצי ערכי, 25 סלעים, אז נותן חצי ערכו, כולי. תנו רבנה, מה מביאה לזה ברייטה? אדם שאומר חצי ערכי עליי, לפי דעת הנקמה, באמת נותן חצי ערכו. רבי יוסי ברבי יהודה אומר, לא ייתן חצי ערכו, לוקה ונותן ערך שלם. ערך שלם הוא צריך לתת. רגע, לוקה? מה? תן לו מכות עכשיו? למה? שואלת הגמרא, לוקה המי? בן אדם טוב, סך הכל נדר, שרוצה לתת חצי ערכו לבדק הבית. למה מגיע לו מלכות? אומרת הגמרא, אמר רב פאפה, לוקה בערך שלם. זאת אומרת, לא שנותנים לו מכות, אלא מה שהוא לוקה זה שהוא לוקה בממון כאילו, שהוא צריך לשלם ערך כולו. מה הייתה מה? למה באמת הוא צריך לשלם ערך כולו? זה גזרה של חכמים. גזרה חצי ערכי, עתו ערך חציו. ערך חצי. זאת אומרת, אנחנו חושבים שאם כשאדם יגיד חצי ערכי, נתיר לו לשלם רק חצי, אז פעם הבאה כשיגיד ערך חצי, שזה הכוונה שכאילו לוקחים חצי ממנו ורק אותו מעריכים, הוא יחשוב שגם פה מספיק שייתן רק חצי. הוא לא ידע להבדיל אם הוא אומר ערך חצי או חצי ערכי. זה מאוד דק ההבדל. אנחנו כשאנחנו מתבוננים, אנחנו מבינים. אדם אומר חצי ערכי, זאת אומרת אני כבר קודם כל משאר את הערך, זה יוצא לדוגמה 50 סלעים, אז חצי מהערך, בסדר. וכשאתה אומר ערך חצי, אתה בעצם רוצה שנעריך חצי ממך. רגע, ומה עם החצי השני? זה כבר איבר שנשמה תלויה בו, אם חותכים את הבן אדם לחצי, הוא לא יכול לחיות ככה. אז החצי של האדם זה דבר שנשמה תלויה בו, לכן דמי כולו. אבל הבן אדם שנודר לא ידע אולי את ההבדל הזה. לכן אנחנו גוזרים שלא משנה אם אדם אומר חצי ערכי או ערך חצי, צריך לתת ערך כולו. כן, והרי ערך חציו ודבר שנשמה תלויה בו, לכן אם הוא ינדור ככה הוא יהיה חייב הכל, אז כדי שלא יבוא לידי טעות לתת גם אז חצי, לכן גם כשאומר ערך חצי וגם חצי ערכי צריך לתת את כולו כמו שביארנו. עכשיו אנחנו עוברים לחלק הבא שלמדנו במשנה לגבי נדרי שווי, נדרי דמים. אדם שאומר לעניין דמים, חצי דמי עליי, נותן חצי דמיו וכולי. אבל אם הוא אמר דמי חצי עליי, אז נותן דמי כולו. מה הייתה? מה? למה בשווי אנחנו גם אומרים אותו דבר, כמו לגבי ערכין? אומרת הגמרא, נדר בערכך נפשות כתיב. זאת אומרת, יש היקש בין נדר של שווי לבין נדר של ערכך. נדר זה נדר של שווי, בערכך זה נדר של ערכך. כיוון שיש היקש ביניהם, אז כמו שבערכין אנחנו יודעים שאם אדם העריך חצי אדם, שחצי אדם זה ודאי דבר שנשמה תלויה בו, אז הוא נותן דמי כולו, אז גם בדמים אותו דבר. למדנו במשנה, זה הכלל. אדם שנדר דמי דבר שנשמה תלויה בו, נותן דמי כולו. מה זה פה בא לרבות? כמו שראינו לגבי ערכין, להטויה מן הערכובה ולמעלה, כשאדם נדר שווי של רגל מהברך ולמעלה, נותן את השווי של כולו. תנו רבנן, המעריך, אדם שנדר נדרי ערכין, חצי ערך כלי. חצי ערך כלי. גם חצי וגם על כלי. רבי מאיר אומר נותן חצי דמיו. לא נותן חצי ערך, אבל נותן חצי מהשווי של הכלי. וחכמים אומרים, מכיוון שלא שייך ערך לכלי, רק לאדם, אז לא אמר כלום, והוא יהיה פטור לגמרי. מספרת הגמרא, רבא חלש. יום אחד רבא נהיה חולה. יש גורסים שזה היה רבא. ולגבי אביי ורבנן, נכנסו לבקר אותו, אביי וכל החכמים. ויתווה וכאמרי, מה יש לעשות לבקר חולה כזה דגול? התחילו לדבר איתו סתם דברי אביי. דיברו איתו בלימוד, זה דבר שמחיה את הנפש. אז הם דיברו בדיוק על הגמרא שלנו. שאלו, בישלם רבי מאיר, שהוא אומר שאדם שאמר ערך חצי כלי זה עליי, נותן חצי מהשווי שלו. למה? כסבר, אין אדם מוציא דבריו לבטלה. אדם שנודר, הוא לא נדר נכון. אבל הוא לא התכוון לנדור משהו. הוא לא התכוון שבסוף הוא לא יחייב כלום. אז לכן, כשאדם אומר למשל ערך כלי עליי, זה גם לא נדר נכון. כי אדם לא יכול לנדור ערך של כלי, שווי של כלי אפשר. ורבי מאיר אומר שישלם שווי של כלי, כי אין אדם מוציא דבריו לבטלה. גם כשאדם אומר ערך חצי כלי, ייתן שווי של חצי כלי. זה מובן דעתו של רבי מאיר, נכון. לא שנה כולו, לא שנה חציו, לא משנה כשאדם נודר ערך כלי שלם או ערך חצי כלי, תמיד הוא ייתן את השווי כי אין אדם מוציא דבריו לבטלה. אלא רבנן מי כסברי, את רבנן אנחנו לא מבינים. אי אדם מוציא דבריו לבטלה, אז למה כשאדם אומר ערך כלי זה עליי, גם רבנן סוברים שהוא צריך לתת את שוויו? אפילו כולו נמי, שיהיה פטור. ואין אדם מוציא דבריו לבטלה. אלא כשאדם נודר נדר, הוא מתכוון להתחייב משהו, גם אם הוא לא אמר את הנוסח בצורה נכונה, אפילו אם הוא העריך חציון נמי, ייתן חצי דמיו לפחות. אמר להוא, אני אגיד לכם כמו מי הולך הדעה של המשנה שלנו, של הברייתא שלנו. רבנן דאחה, כי רבי מאיר סברי לה. באמת הם בדרך כלל הולכים כמו רבי מאיר שנדם מוציא דבריו לבטלה. אז מה אתם שואלים? למה כשזה חצי כלי הוא פטור? וסברי לה כרבי שמעון. סברי לה כרבי מאיר דאמר אין אדם מוציא דבריו לבטלה, ולכן כשאדם נודר ערך כלי, תכוון להגיד את השווי של הכלי. בסדר. אבל, וסברי לה כרבי שמעון דאמר, רבי שמעון לגבי מנחות אומר דבר מעניין. כל המנחות, מנחות זה כמו קורבן, שבמקום שאדם מקדיש קורבן של חי, הוא מקדיש מנחות מהצומח. הוא מביא קמח עם שמן, כל מיני צורות של תיגון, בישול, לא משנה. מנחות, אדם יכול להתנדב, 5 סוגי מנחות. ברגע שבן אדם מתנדב מנחות, הוא צריך להתנדב דווקא מחיטים. מנחה של שעורים זה לא בנדבה, זה לא של יחיד. ואם אדם מתנדב מנחת שעורים עליי, אומר רבי שמעון, פטור. מה הסיבה? שלא יתנדב כדרך המתנדבים. זה לא מתנדבים ככה, פטור לגמרי. אותו דבר גם כאן. כשאדם אומר, ערך כלי זה עליי, כולי אורחי להתנדובי. לדבר שדרכו לנדב, כלי שלם. ולכן, נכון ערך אין בכלי, אז ייתן את השווי של הכלי. אבל פלגי, ערך חצי כלי. לעבורכי להתנדובי, זה לא דרך לנדב כזה נדבה. ולכן, כמו שרבי שמעון סובר, שברגע שאדם מנדב דבר שזה לא דרך לנדב, הוא פטור, אז גם לגבי ערך חצי כלי, הוא יהיה פטור. למדנו, האומר ערכו של פלוני עליי, ומת הנודר, אז הנכסים של הנודר השתאבדו, כי ערך זה דבר קצוב, והנכסים השתאבדו. ולכן, היורשים ייתנו מנכסיו וכו'. מה הניעו? באיזה מקרה מדובר פה? אנחנו כבר ברוך השם תלמידי חכמים אפשר לקרוא לזה, ואנחנו יודעים שכבר קודם הוקמנו שמדובר פה שהוא עמד בדין, וזה כמו שטר, כי בדים פסקו וכו'. שעמד בדין? היינו אח, אז גם כשאדם אומר ערכי עליי, גם כשאדם אומר ערך פלוני עליי, בשני המקרים מדובר שהוא עמד בדין ועדים פסקו שהוא חייב וצריך שלם, ולכן הנכסים שלו משתעבדים, אז מה צריך להביא שני דוגמאות? אומרת הגמרא, נכון, אבל החידוש פה לגבי אדם שאומר ערך פלוני, זה באמת לא חידוש, אבל אחרי ערך פלוני מביאים דמי פלוני, וזה החידוש. אז לכן בגלל שרוצים להגיד דמי פלוני, אז כבר מביאים גם ערך פלוני. סייפה, הסוף של הסוף, יצריך לי. דמיו של פלוני עליי ומת הנודר, ייתנו היורשים. אז היורשים כן חייבים לתת את דמיו. למה באמת? כיוון שברגע שהבן אדם שנדרו עליו חי עדיין, אז אפשר להעריך כמה הוא שווה. מהו דתימה? אני הייתי חושב שהוא יהיה פטור. אפילו שמדובר פה כמובן שהוא עמד בדין הנודר לפני שהוא מת, ובדין כבר פסקו כמה הוא צריך שלם, הייתי חושב, כיוון דלא עמדו, הרי את הנודר לא עמדו בחיי הנודר. לא השתעבוד נכסי. הרי מה קורה? כשאדם נודר נדר, ערכי עליי, או ערך אדם פלוני עליי, אז הוא מחויב לתת את הסכום הזה. הגזבר בא, לוקח אותו לבית הדין, בית הדין מחייבים אותו, נכסים שלו משתעבדים. אבל כשהוא אומר, דמי פלוני עליי, השווי של פלוני עליי, גם כן, הגזברים לוקחים אותו לבית הדין, ובית הדין פוסקים שהוא חייב, אבל כמה הוא חייב? אני לא יודע כמה הוא חייב, עדיין לא שמו את הערך של בן אדם ההוא. לא עמדו את הבן אדם שעליו הנודר נדר. אז הייתי חושב, כיוון דלא עמדו, לא השתעבוד נכסי. כיוון שלא עמדו את הנידר, אז הנכסי הנודר לא השתעבדו. כמה שמלן שזה כן השתעבד, למה? כיוון דעמד בדין, השתעבוד השתעבד, השתעבוד נכסי. הנכסים שלו השתעבדו. זה כמו שקוראים לזה היום צ'ק פתוח. זה שבדין פסקו שהוא חייב, אז כאילו שהוא חתם על צ'ק פתוח. עכשיו, ועומדנה, גילוי מילתא בעלמא הוא. זה שעכשיו עומדים, כמה הנידר חייב, זה הסכום שרושמים בצ'ק. זה גילוי מילתא, זה דבר שעכשיו מתברר כמה באמת הסכום שהנכסים השתעבדו אליו. מתברר מה היה, מה כבר השתעבד כשהנודר היה חי. עכשיו אנחנו עוברים בעזרת השם למשנה הבאה, אומרת המשנה, שור זה עולה. אדם שמקדיש שור זה לעולה, ובית זה קורבן, שהוא מקדיש את הבית, מקדיש בית, דבר יקר מאוד, מקדיש אותו לבדק הבית, לקופה של בית המקדש. ומת השור, או ונפל הבית, פטור מלשלם, כי כל ההשתעבדות הייתה על הבית, או על השור. הוא אמר שור זה, בית זה. אבל אם הוא אומר שור זה עליי, לוקח על עצמו את ההתחייבות, את האחריות, ובית זה עליי קורבן לבדק הבית, או זה כבר שונה. מת השור, או ונפל הבית, חייב לשלם, כי הוא בעצמו משועבד, יש עליו אחריות לשלם את הסכום. למדנו שאם אדם נודר שור זה עליי עולה, ומת השור, יש התחייבות על הנודר לתת את דמי השור. אמר רב חייא בר רב, לא שנו שהוא חייב אלא דאמר, דמי שור זה עליי עולה. צריך להוסיף במשנה, במקום שור זה עליי עולה, להוסיף דמי, השווי של השור זה עליי עולה. אבל אם אמר סתם בלי דמי, הוא אמר שור זה עליי עולה, כיוון דאמר זה, והשור מת, אינו חייב באחריותו. אבל הוא הרי אמר עליי, הוא לקח אחריות, לא. שאומר עליי, הכוונה עליי להביאו כאמר. זאת אומרת, אני לוקח אחריות שאם השור הזה חי, עליי להביאו. אבל לא שאם הוא ימות, אני אצטרך להביא את הכסף שלו. אבל כשאומר דמי שור זה עליי, אז הוא מתחייב על הסכום ששווה השור הזה. טוב, את הסכום שהשור הזה חייב, שהשור הזה שווה, על זה הבן אדם לקח על עצמו, אז זה חוב שעכשיו הבן אדם חייב. זה לא קשור לשור כבר. שואלת הגמרא קושיא מברייתא מיטיבי. אדם שנדר, שור זה עולה. באותו רגע, השור נהיה הקדש. בלי קשר לזה שעכשיו הנודר צריך לשלם, זה נכון. אבל אותו שור עכשיו הוא יקדש. נו, ואז מה אם הוא יקדש? ומועלים בו. אדם שהלך וחרש עם השור הזה, הוא נהנה מהקדש? מועל בהקדש. הוא חייב בכל דיני מעילה. מת אותו שור או נגנב, אינו חייב באחריותו. אני נדרתי שור זה. השור הזה כרגע לא נמצא, אין לי שום התחייבות. אבל אם אדם אמר שור זה עליי, לקח אחריות, השור זה עליי עולה, השור הקדש ומועלין בו, כי אותו רגע נחל עליו קדושה כמו מקודם. מה פה התווסף? אם מת או נגנב, חייב באחריותו. עכשיו קשה פה על דבריו של רב חייא ברב. כי פה הוא הרי לא אמר דמי שור זה עליי עולה. הוא אמר שור זה עליי עולה. ובכל זאת הוא מתחייב באחריותו. אומרת הגמרא לנו, ובמשנה גם לא היה כתוב דמי. מעלימא ממתניתין, דורקים נדקה אמר דמי. הוקמנו שהמשנה, למרות שלא כתוב את המילה דמי, מדובר שהוא כן אמר את המילה דמי. אז אותו דבר בברייתא, ההכנה מדקה אמר דמי. אומרת הגמרא, לא, בברייתא יש לי בעיה אחרת. אנחנו לא סיימנו עדיין את הברייתא. בהמשך זה לא מסתדר. ועמידה סייפה, מהמשך הברייתא דקה אמר דמי, רישא דלוקא אמר דמי. מה זה ההמשך של הברייתא? דקתני סייפה, מה כתוב בהמשך של הברייתא? כתוב, אם אדם אמר דמי, דמי שור עולה, לא עליי, סתם דמי שור עולה, השור חולין ואין מועלים בו, כי הוא לא הקדיש את השור, הוא הקדיש את השווי של השור. אם ימכרו את השור ונקבל כסף תמורתו, הכסף הזה יתקדש, הכסף הזה יתקדש לצורך קניית קורבן עולה, אם הכסף הזה נקנה קורבן עולה. אבל השור חולין ואין מועלים בו, אם אדם נהנה מהשור, חרש עם השור, לא חייב משום מעילה. מת או נגנב, אינו חייב באחריותו, פתום לשלם על השור הזה. אבל מה? אבל חייב באחריות דמיו. זאת אומרת, אם לפני כן הוא מכר את השור וקיבל כסף, הכסף הזה כבר כן התקדש. והוא מחויב עם הכסף הזה לקנות קורבן עולה. ואם הכסף הזה נגנב או נאבד, הוא כן יצטרך לתת כסף אחר במקום. כי את הסכום דמי השור את זה הוא כן יתחייב. אבל מה רואים מכאן? שבסייפה מדובר שאמר דמי, אבל ברישא מדובר שהוא לא אמר דמי. ובכל זאת מה כתוב? שהוא יהיה חייב. אז קשה על רבי חייא שאמר, שרק אם הוא אמר דמי הוא יהיה חייב, אבל פה אם אדם לא אמר דמי שור זה עליי עולה, הוא יהיה פטור. פה אנחנו רואים שבכל מקרה גם אם הוא לא אמר דמי הוא יהיה חייב. עונה הגמרא הרישא וסייפא דקא אמר דמי. באמת גם הרישא מדובר דקא אמר דמי. אז תשאל אותי הרי כבר בסייפא מדובר דמי, סימן שהרישא לא. אבל לא, גם הרישא מדובר שקא אמר דמי. מה ההבדל בכל זאת בין הרישא לסייפא? רישא, אדם אומר דמי שור זה עליי, דאמר יקדש השור, עכשיו כבר השור יתקדש, לדמיו. לכן הוא חייב באחריותו של השור, כי השור עכשיו כבר קדוש לדמיו. וסייפה דקאמר דמי שור עליי, לכשיבואו דמיו, כשנמכור את השור ואני אקבל תמורת זה כסף, אז הכסף, הדמים יקדשו, הכסף יהיה קדוש. לכן, על השור הוא לא חייב באחריותו, רק על האחריות של הכסף הוא יהיה חייב. שואלת הגמרא, זה לא נוח כל הדבר הזה. זאת אומרת, מה אתה אומר? שאדם מקדיש את הכסף שהוא יקבל אחרי שהוא ימכור את השור? רגע, אבל עדיין לא קיבל את הכסף, אין לו את זה. איך הוא יכול להקדיש דבר שלא נמצא ביד שלו? ואין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם? אמר ויהודה אמר רב, המני רבי מאיר ידע אמר, אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם. אז הוא כן יכול להקדיש מה שיגיע אחר כך. איקא דאמרי, אותו מסקנה רק עם, תהליך טיפה שונה, אמר לרב פאפא לאביי, ואמרי לה רמי בר חמא לרב חיסדא, כמן, כמו מי נאמרו הדברים פה, שהאדם יכול להקדיש את דמי השור, ורק כשימכרו את השור הכסף יתקדש, כרבי מאיר דאמר, אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם, רק לפי דעתו נאמר ההלכה הזאת, אמר לי ודאי, ואלא כמן, יש לך מישהו אחר? ודאי שזה נאמר כמו דעתו של רבי מאיר. עד כאן השיעור על דף חף.